עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
בוקר טוב, אתם יחד איתי כל יום שישי כאן, אני בין 10-12. היום יש לנו רק שעה אחת, כי בשעה השנייה יהיה ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי, אבל כרגע אנחנו כאן בעורכת ומפיקה מאירה פרץ, ועל הדיגיטל והפייסבוק לייב עידו טבת, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי לשידור שלנו הוא רן לודין, ואתם בשעה הזאת מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103 ושלחות ושלחים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70 וכבר אנחנו נכנסים לשידור ולמאזינים ולמאזינות. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
היי, שלום. אני בסדר, מצוננת קצת, אבל בסדר, בוקר טוב.
כמו כולנו, בוקר
טוב. כן. שמי ליבי.
ליבי. לידי. רציתי להתייעץ לגבי בני, יש לי בן בן 5.5, שבגדול הוא ילד באמת גם בקטן, מקסים ורגיש וחכם ומתוק, והוא בן יחיד. ושמנו לב לאחרונה אני מדברת נגיד בסביבות החודשיים, שהוא החל ללעוס כל מיני דברים בבגדים שלו. זאת אומרת, הוא החל ללעוס, בהתחלה שמתי לב לזה ממש ברוחסן של הסוואטשר, ואז שמתי לב שהוא גם לועס את השרבול שלו, או את ה...
ליבילי, אני יוצא אותך רגע, דברי קצת יותר בקול רם, אבל תמשיכי, שמעתי עד עכשיו. הוא בעצם לועס את השרבול ומתעסק עם הרוחסן.
כן, מכניס את זה לפה, לועס כן. את ה... ציפית של הסמיכה אפילו ככה כן. במיטה.
כן.
לפעמים הוא חוזר ככה מהגן, ואני רואה שכל החולצה שלו רטובה.
רטובה, קלאסי, כן. קלאסי. כן. ליבי זה מוכר, וזה ידוע, וזה סממן של לחץ. דרך אגב, הפה הוא מקום שהמון דברים באים אליו בעיתות של איזשהו סוג של רגישות, לחץ, מתח, רגשי. יש משהו בפה, זה כמו התינוק הקטן שהדבר הראשון שהוא עושה, את כל החושים והחישה שלו הוא מעביר דרך הפה. נכון? תמיד אומרים, תיזהר שהוא לא יכניס לפה, הכל הם מכניסים לפה. תראי, הילדון צ'יק בלחץ. שני דברים אנחנו יכולים לעשות, ליבי. אחד, זה לתת לו משהו אחר ללעוס, כי אני לא אקח ממנו את מה שכרגע מרגיע אותו. ולכן אפשר לתת לו נשכנים, כל מיני דברים כאלה, שיהיה לו בכיסים, שיהיה לו במגירות, שיהיה מפוזרים בבית, שיהיה גם במגירה של הגן, שהוא יוכל לקחת וללעוס. כמו ש... לא להגיד לו את זה כמובן, אבל הרבה פעמים לתינוקות שיש להם, יוצאות להם השיניים, נותנים להם לנשוך אותו דבר, כי זה כואב להם שם. אז ממש יש כל מיני סוגים כאלה של נשכנים, מוצאים את זה אולי בחנויות של תינוקות, או הוא לא צריך לדעת שזה תינוקות או משהו כזה. כל מה שאת מסכימה שהוא יוכל להחזיק ביד, להכניס לפה גדול מספיק, ולעשות את הפעולה הזאת של הלסת, של השיניים. זה אחד, כדי שזה לא יהיה העיפרון, וזה לא יהיה הרוחסן, וזה לא יהיה השרבול.
אני פשוט מפחדת שהוא ילד בן 5.5, הוא לא תינוק, שלא יצחקו עליו.
אז א', אז בואי נחשוב מה איך עושים את זה. אז גם הדרך לאיך לעשות את זה היא זאת שעושה תמיד זה, אבל תראי, גם הם יצחיקו עליו, אבל בואי ניתן לו משפטי מחץ, כל מיני דברים כאלה ואחרים. תכף אני אגיד לך איך. אבל בעצם... מה שאנחנו רוצות זה לנסות להבין מה מלחיץ אותו, ממה הוא לחוץ. עכשיו, אני סתם זורקת להעביר דברים, את תצטרכי לשאול את עצמך, אני סתם זורקת ליבי. האם אמא ואבא רבים בזמן האחרון? האם סבתא חולה בזמן האחרון? האם הוא היה, הוא נהדר מהגן, והוא לא היה, הוא לא היה בגן כמה זמן, ועכשיו הוא חזר? האם מישהו מהילדים בגן נהיה קצת בריון? האם אחת מהסייעות גננת התחלפה, ויש מישהי, מזאת שהוא אוהב, איננה? מה קרה? מה קרה? מה מלחיץ את הילד? האם אבא היה במילואים? חזר מהמילואים? את מבינה? מה שהוא מלחיץ אותו, ואנחנו רוצות להרגיע את הילד. אם את חושבת מה עולה בדעתך, אז שימי לב, אם זה סבתא חולה, אז אין מה לעשות. אז אנחנו נהיה יותר אופטימיים. ונכון, הוא יודע שסבתא חולה, אבל אנחנו מאוד סומכים על הרופאים, והרופאים היום הם סופר חכמים, והם ידעו לעזור לסבתא. שהיא תברי.
וואו, האמת שאני באמת לא עולה שום דבר בדעתי.
לא
עולה. גם לצורך העניין, עכשיו שאת אומרת, כן שמתי לב שנהיה לו קצת יותר קשה להיפרד בגן, כשהוא הולך בבוקר ממני ומבעלי. אבל שוב, גם הגננת הסביעה על זה, אבל אני לא מצליחה להבין למה.
לפעמים גם אנחנו לא יודעים, ולפעמים גם הילד. עכשיו, קודם כל, אל תשאלי את הילד למה. הם לא יודעים. רובנו, בני אדם המבוגרים, מסתובבים לא עם איזושהי תחושה גדולה של מודעות עצמית. ואנחנו לא ממש יודעים למה מפעיל אותנו ומה מפעיל אותנו. אז על אחת כמה וכמה ילדים, למה? אבל למה? אבל למה? או שהוא מרביץ לאחיו כי הוא מקנה בו והוא שונא אותו. עכשיו, אז עובר עליו משהו, ליבי. יכול להיות שזה התקופה וזה המלחמה. התקופה הזאת, השנה וחצי ולפני כן השנה של המהפכה, עשה אותנו עצבנים יותר, אותנו המבוגרים, עשה אותנו תוקפנים יותר. אנחנו גם אם אנחנו לא מפנים את זה כלפי ילדים, וחלקנו כן באופן טבעי מבלי משים מפנים את זה לילדים שמעצבנים אותנו לפעמים, אנחנו אולי מפנים את זה אחד כלפי השני, או בכביש, או בשיחות טלפון עם סבא סבתא, חברים חברות, משהו. יש פה משהו באוויר, באנרגיה שמלחיץ את הילד, ואולי זה כן משהו שקשור לגן. ופה תבקשי, תגידי לגננת, שלא יהיה אף פעם תחושה של אשמה, אלא אנחנו בחיפושים, בחיפושים. אולי יש ילד אחר שאבא שלו כבר שנה במילואים, והילד הזה נהיה אלים ותוקפן, וקשה לו, והוא מוציא את זה, ואולי הוא מוציא את זה על בנך שהוא רגיש. אולי הילד ההוא קלט קצת בבן שלך תחושת חולשה, אז הוא יותר מציק לו. מה שהוא עובר עליו. אז כמה דברים אני רוצה להגיד לך. אחד, כן להיות אופטימית, הדברים האלה הם בדרך כלל זמניים. גם 3-4-5 חודשים, גם חצי שנה זה זמני. זה נראה כמו כל עולמו של הילד, אבל זה זמני. דברים משתנים, הילד גדל, הילד עובר כיתה, הגננת חוזרת, הילד השני נרגע. באמת, הדברים האלה קורים. אז לא לדאוג יותר מדי, לא לפחד יותר מדי, ולא לא לבוא אליו ושאלות, למה אתה פוחד? למה אתה פוחד? כל הדברים האלה. אלא להיות שם, להכיל אותו יותר. ולהכיל אותו יותר, זה לא אומר לתת לו את כל מה שהוא רוצה, אבל זה אומר להיות מאיזשהו מקום של חמלה. כי ילדים עוברים דברים, אנחנו לא יודעים למה. שמי,
אני יכולה לשאול אותך שאלה קטנה?
כן.
היה לי איזושהי שיחה עם הגננת שלו על זה, כדי באמת לנסות ולהבין, והיא אמרה דבר כזה, היא אמרה, תראי, הוא ילד מאוד 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 רגיש, שזה משהו שכמובן אני מודעת אליו, ויודעת שהוא באמת ילד רגיש, הוא מאוד ער לסביבה, אם מישהו סובל, אם מישהו מרגיש לא טוב. אז היא אומרת לי, הוא ילד שצריך הרבה לדבר איתו, הרבה לנהל את השיחות, לפרוק איתו וכו'. אבל אז כשאני באה ולנסות באמת לסלול לתוך איזה, הוא עונה לי, לא יודע, לא זוכר.
הוא צודק, אני מאמינה לו. אני מאמינה לו, ואני גם לא מסכימה כל כך עם הגננת. אני לא מסכימה עם הגננת, ואני אגיד לך כמה דברים. אחד, לא שואלים ילד למה. למה אתה עצוב, מה מפריע לך, מי, מה. הוא לא יודע. הוא לא יודע, זה באוויר, זה רגש. הוא לא יודע להסביר מה, כמו שאמרתי שוב, ודי עם הקשקשת, ולא צריך לדבר עם ילדים בני 5.5. מה אנחנו עושים לו פה, פסיכואנליזה? מה שאני צריכה זה לייצר סביבה מגנה. מה מושקע, אני רואה רק רגע, אני מסתכלת על העיניים שלך, כנראה משהו רגע מטריד אותך, בוא תשב בצד, תיקח ספר, תדפדף. בואי להפך, אני רוצה לתת לו כל מיני עזרים שמרגיעים אותו. עכשיו תראי, להסתובב בעולם הזה ולהיות ילד רגיש במיוחד, זה חתיכת תיק שמועד לפורענות. אנחנו גם רוצים לחזק את הילד ולהגיד לו, אתה יודע, ואפשר לספר סיפורים סתם, בלי לשייך את זה אליו. אתה יודע שלפעמים אני חזרתי, ניתי היום בסופר, היה שם איזה אישה אחת, איש ואישה שעמדו, וכל הזמן נורא כעסו על האנשים בתור, ואמרו, נו, למה כל כך לאט? נו, אין לי סבלנות, נו, אין לי זמן. ואני עמדתי שם בתור, והרגשתי שהלב שלי לאט לאט דופק ומתעצבן, ומתרגש, ולא היה נעים לי. ואמרתי לעצמי, אוף, נו, מה אני אעשה, מה אני אעשה? ואז אמרתי, כל בסדר, האנשים האלה יש להם בית, יכול להיות שהם נורא ממהרים, יכול להיות שהם נורא צריכים לשירותים ואין להם סבלנות, זה לא עליי, זה לא אני, עוד מעט זה יעבור, הם ירגעו. את מבינה מה אני עושה פה?
כן.
כל מיני מצבים. אחר כך ראיתי, הלכתי ברחוב וראיתי איש אחד עם כלב ועברה שם הילדה והוא נבח עליה ונורא נבלה. ואז אמרתי, קורה? ילדים נבלים מכלבים? אבל הנה...
כשהוא רואה סיטואציות כאלה, וזה קורה לפעמים, זה מאוד מסעיר אותו, מאוד.
אוקיי, אז, כן. אז נשאלת השאלה, כשהוא נסער, מה אני עושה? ופה, האם אני אומרת לו, לא, לא צריך, לא צריך, שזה מהכי מתסכל בעולם, כי הוא, אתה לא צריך להתרגש, אתה לא צריך לפחד, אתה לא צריך להיבהל, הוא כבר שם, הוא מפוחד, הוא מבוהל, הוא נסער, ואני אומרת לו, אתה לא צריך. זה הכי לא הוגן בעולם, זה אחד. או שלהפך, אני אומרת לו, מה היה? ואנחנו מדברים על זה ועושים איזה עיסוק מאוד גדול, שזה גם כן לא נכון. כי אני בסיכומו שבר, הוא הרי יחווה עולם עם עוולות, עם חוסר צדק, עם בעלה. זה העולם שאנחנו חיים בתוכו. אני רוצה שיהיה לילד כוחות חוסן, כוחות התמודדות. ולכן נורא תלוי במצב, מאוד, אני אומרת את זה באופן מאוד כללי, יהיו מצבים שאני אגיד לו, ראיתי שנבעלת. אוקיי, יש דברים באמת שמבילים. בוא, הלאה, קדימה וממשיכים. בוא נעבור הלאה לדבר הבא. מבינה? לא מכל עניין של רגישות לעשות סיפור. או סיפור תומך, או סיפור מקדם, או סיפור מלמד, או סיפור עם לקח. לא. ראיתי שנבעלת, וואי, זה היה באמת נורא מבהיל. בוא רגע נלך, נעשה מצטפוזים עכשיו.
את יודעת, לפני כמה ימים, הוא דיבר איתי על זה שלחבר שלו יש אח כזה, ולחבר שלו יש אח כזה, וזה הוא אמר לי, ובגלל שהוא ילד יחיד, אז הוא אמר לי, ואני כלום, כך הוא אמר לי, ואני כלום. ואני ממש...
אני באותו רגע הייתי, לא, לא צריך לחמץ לבך, כי הוא בכלל לא מתקע, אני אתן לך דוגמה אחרת. ילדה קטנה שאימא ואבא, ילדה בת 5, שאמא ואבא הודיעו שהם נפרדים, הם לא רוצים לגור באותו בית, ולכן פה, 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 עשו את הסיפור כמו שבאופן נכון. מסתכלת עליהם הילדה בת 5, ואומרת להם, ומה איתי? עכשיו, זה כמו שאומר, ואני כלום. ההורה לוקח את זה למקום מבוגרים, אוי ואבוי, ואבוי, הילד מסכן, חסר בעולמו, חסך, ויש בור, אותו דבר, ומה איתי? אבל, מכיוון שאנחנו ידענו להכין אותה מראש, הם שאלו אותה למה את מתכוונת מאמי. והיא אמרה, מי מהיום ייקח אותי מהגן הביתה. עכשיו, כשהוא אמר, ואני כלום, הוא התכוון, אין לי כלום, אין לי אחים ואחיות. אני באותו רגע אגיד לו, נכון, אין לך, אבל אתה מבין איזה כיף לך, שאף אח לא מעצבן אותך, שאתה לא צריך לחלוק את הדברים שלך עם מישהו אחר, שאני עסוקה כל הזמן הפנוי שלי, אני עסוקה בך, ולא מחלקת את הזמן שלי. תגיד, זה נורא כיף שיש אחים, אבל זה גם נורא כיף שאין אחים. זאת אומרת, ישר לתת לו מענה, לא להיכנס למקום של ה... אוי, הילד, מסכן, בחייך, החיים שלו דבש. אז בואי נתחיל להראות לו את זה. כי זה נהדר שיש אחים, אבל זה גם מעצבן שיש אחים, הוא חושב שזה כיף וזה נהדר, הוא רק רואה מה שחסר לו, אז בואי נראה לו מה, מה הפלוסים שלו. מה אני, את מבינה? זה המצב, או שאני לא יכולה ללדת, אז מה, את יודעת מה, אני זוכרת משהו לגמרי אחר, זאת קוריוזי ומצחיק. יום אחד הבת הרביעית שלי, שתביני, רביעית, כן, יש לי בן, בן, בת, בת. גם כן, הייתה בערך בת 5, זה כנראה הגיל הזה פחות או יותר. יושבת, אני ממש זוכרת את הסצנה, אני רואה את זה מול עיניי. יושבת במרפסת של המטבח, משחקת עם משהו ועושה פרצוף עצוב, עושה. קלאסי. ואני אומרת לה, מה קרה, ממי? מה זה הפרצוף? אז היא אומרת לי, אני נורא עצובה. כי לכל אחד מהאחים שלי יש אחים באחיות, וגם לאחות שלי יש אחות קטנה, ולי אין. אז אני זוכרת שהסתכלתי עליה ואמרתי לה, ממי, אני צריכה להפסיק באיזה מקום. זה פשוט נורא יצחיק אותי, במקום להיכנס לאיזה סוג של דרמה, נכון, אין לה. נכון, מה לעשות? אני גדלתי עם שלושה אחים, אין לי אחות. בחיים לא חוויתי את הדבר הזה שהוא יכול להיות נפלא של אחות, הוא גם יכול להיות מעצבן. אבל לא, אז אין לי, אז מה? אז אני חיה בחוסר? לא. זאת אומרת, אותו דבר, תוציא אותו מהמקום הזה, אל תתני לו לשחוט, אל תתני לו להיכנס. ברגע שאומרים לי, הילד רגיש, אני נלחצת, כי אז אני פוחדת שאני הולכת לפגוש הורים שמתמסרים לרגישות הזאת. ואי אפשר, אנחנו צריכים פה ילדים חזקים בעולם. הרגישות היא טובה. היא תשרת אותו באומנות, בקלאסים, במערכות יחסים, בזוגיות, בקשב לבן אדם אחר, בטיפול בעוולות. וזה ייקח אותו להמון מקומות שיתאימו לו. אבל בטח לא לדשדש בזה ולחשוב שהוא בחוסר. מבינה? זה מה שאני אומרת.
שאלה אחרונה רק, איך להתייחס לעניין שאני רואה שהוא לועס את הדברים, האם להעיר לו לא, או לא להעיר לו?
אז להגיד לו, מאמי, אני מבינה שבזמן האחרון הפה שלך נורא בא לו ללעוס דברים, ללעוס דברים, ללעוס דברים. בוא נחפש, בוא נלך לאיזה חנות, נחפש דברים שאפשר ללעוס אותם. או, לכי לחנות תינוקות כדי לא להיכנס איתו, ותקני שניים, שלושה נשכנים. ותגידי לו, תיקח את זה, או בוא נמצא בבית, מה אפשר ללעוס? כי חבל, מאמי, על השרבולים, זה עלה לאבא ולמלא כסף.
וגם לא אוכל.
מה?
לא אוכל.
לא, זה לא אותו מענה. לא, לא, לא. אין איזה קשר. אוכל נכנס לפה כשרעבים. זו הסיבה היחידה לאכול. אז הסיבה היחידה לאכול זה להכניס אנרגיה לגוף כי אני רעבה. זה הכל. עכשיו, הוא לא, זה לא, זה לא מתאים לזה, זה לפה שלך בא לעשות ככה, ללעוס משהו, יאה! בוא נחפש מה אפשר ללעוס, שזה לא בגד, וזה לא ריצ'ראץ', וזה לא מקלקל את הדבר שלא עושים אותו. משהו שהוא ממש לאיס, ואז אפשר אפילו, כמו שאמרתי שוב, תקני לו שניים, שלושה. יש, תחפשי בגוגל, בזמנו היה אתר שקראו לו ADHD, ממש. היום נדמה לי שהאתר הזה כבר לא קיים, והיו לה כל מיני אביזרים, גם לילדים עם הפרעות קשב, כל מיני דברים כאלה, והיו שם שרשראות עם נשכנים בקצה, בכל מיני צבעים, בכל מיני צורות, ואז הוא הולך עם הילד לכל מקום, וכשבא לו ללעוס, עכשיו, אחרי שיהיו לך נשכנים, ברגע שאת רואה אותו לועס, את אומרת לו, מה מכל פעם שאני אראה אותך, מכניס את השרבול, וזה חבל, זה מקלקל את זה, ומקלקל את זה, או מכניס את היפרון לפה, זה מסוכן. לך אני אומרת, היפרון מלא אופרת, אני לא רסיסים של עץ, אני לא רוצה את זה בפה של הילד. אבל זה מה שהם עושים, הוא עט. ואז הדיו שם, או פלסטיק שעלול להישבר, אני יודעת בדיוק למה את מתכוונת. ולכן את אומרת, אז אני יוציא לך את זה מהפה, ואני אתן לך את הנשכן, תנשך אותו, תנשך אותו, עד שהוא יצרח. בבינה, תעשי זה גם קצת קליל והומוריסטי, בסדר? לא כזה, או, רציני.
כן. בסדר, אז... ואני אצטרך גם את השיתוף פעולה של הגננת לזה.
נכון, אבל קודם כל תדאגי רגע את, תטפלי בעניין הזה, לא לקחת ממנו את מה שכרגע מרגיע אותו, לפני שנותנים לו תחליף. זה מה שאני אומרת. מבינה?
Okay.
הוא צריך ללעוס, הוא בלחץ שיהיה לו מה ללעוס. אז אם הוצאתי לו את השרבול מהפה, או את הריצ'ראץ', או את העיפרון, את הטוש, אני רוצה לתת לו משהו אחר, במקום באותו השנייה, באותו רגע. ובינתיים לעבוד על החוסן האישי של הקטנצ'יק.
שמה זה אומר?
כל מה שאני אמרתי לך שוב, כל מה שאני אמרתי לך מקודם, לדבר, לתת דוגמאות על איך אנשים מתגברים, לתת לו הוכחות על איך הוא התגבר והוא טיפס, לא להתמסר כשהוא אומר נורא נבלתי, תגידו לו, זה באמת היה נורא מביל, וללכת הלאה, לא לפתח מזה שיחה ודיון, לא להגיד לו, אתה לא צריך לפחות, בדיוק כמו כל מה שדיברנו עליו קודם.
הבנתי. אוקיי.
בהצלחה.
תודה רבה, מיכל.
בבקשה, ליבי. כל טוב. שבת שלום. שבת שלום. ונעבור לשיחה השנייה. שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
האמת שאני מאוד נהנית לשמוע אותך, וגם כבר עליתי פעם אחת, ומאוד עזרת לי ככה עם
הבן הדוד. מעולה. אוקיי.
הפעם אני מתקשרת לגבי הבת שלי האמצעית, היא בת 5.5. כשיש לי בן גדול בן 7 ובן קטן יותר בן 2.
אוקיי.
כשאני נמצאת גם עכשיו בהיריון. ולאחרונה, מה זה לאחרונה? בואי נגיד בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, אני חווה איתה ממש קושי בלהיפרד, שזה בעיקר מולי. זה התחיל מהגן, אחרי שחזרנו מחול, והיא לא הסכימה להיכנס לגן וללכת גן חדש, והיה לה מאוד מאוד קשה, והפרדות היו מאוד 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 קשות, וזה... זה עם הסאגה הזאת סיימנו, אבל נגיד ימי ראשון בבוקס בערב אני עובדת, וגם זה קשה עד שאני יוצאת, ועד שהיא מוכנה להישאר אפילו עם אבא שלה, מאוד מאוד קשה ובכי, וזה הגיע למצב גם שעכשיו לאחרונה, באמת בשלושה חודשים האחרונים האלו,
כן.
היא אפילו גם לא מוכנה ללכת לחברות. ורק בבית, וכשאני מאוד מדברת, היא מאוד ככה מביעה את מה שהיא מרגישה, והיא אומרת, אני רוצה להיות איתך, וקשה לי, ואני מתגעגעת אלייך, וכאילו זה המון, אני מרגישה שזה מולי.
תראי, קודם כל זה מולך, בגלל הדמות שאת מהווה עבורה. אוקיי? לא, אני אגיד לך עוד משהו. היא גדלה בבית עם שלושה בנים, אבא ושני אחים, ואת הכי המודל שלה לבת. ומעבר לזה, את כנראה ביותר, הדמות המטפלת, היא כרוכה אחרייך. שזה בואי נגיד, נורא טבעי, מאוד הגיוני, והיא עוברת משהו, כולם עוברים משהו, אח שלה הקטן קצת גדל, ויותר ויותר תופס נפח, ואי אפשר להוריד ממנו את העיניים, והוא מתחיל כבר לדבר ולהתרוצץ בכל הבית. את בהיריון, ואת כבר קצת מתקשה לעשות, להרים, להתכופף, כל מיני דברים כאלה ואחרים. את אולי מבקשת יותר עזרה. המלחמה פה, באמת, ילדים לוקחים את זה לכל מיני מקומות. קשה לה על אמת. כולה בת 5.5 וקשה לה. עכשיו, יכול להיות, תראי, אחת מהדרכים זה להניח לה. להגיד, היא עוברת תקופה, היינו בחול, קשה היה לה להסתגל, אני עם הריון, אני עם הזה. יכול להיות שעכשיו צפויה פה שנה קשה. היא עולה לאלף בספטמבר?
כן, היא עולה
אוקיי.
לאלף.
אז יכול להיות שיש לנו פה עכשיו איזושהי תקופה קשה. הילדה לא רוצה ללכת לחברות, לא ילחץ עליה. תזמיני חברות הביתה.
נכון, נכון. האמת שזה מה שבהתחלה באמת שחררתי, אבל לאחרונה היא כן...
טוב, מה? מה עושה?
איכשהו הסכימה ללכת לחברה אחת, היא באמת הלכה אליה אחרי שעה, קיבלנו טלפון בבכי לבוא לקחת אותה, לקחנו אותה.
אוקיי, אבל זה יפה, היא ניסתה. היא ניסתה, נכון. היא רצתה, והיא לא הצליחה להחזיק מעמד.
נכון, אוקיי. וגם שבוע אחרי זה היא רצת לאותה חברה, אז כבר הלכנו, ובדלת בבית שלה חברה, היא לא הסכימה להיכנס. אז החברה באה אלינו, אבל זה...
הבנתי.
גם מעמיד אותי לפעמים במצבים לא נעימים, כי מצבים אותה.
לא, אז תגידי, אז אל תהיה במצבים לא נעימים. זה עולמם של ילדים, לא באמת. זה כולה ילדה בת 5.5. אני לא מצפה ממנה להיות כמו בת 15.5, גם לא כמו בת 8. והיא עוברת משהו, ואנחנו לא יודעים מה זה המשהו הזה. וקצת קשה לה. באמת קשה לה רגשית. עכשיו,
לא, יש הורים שהם מזמינים ואני אומרת להם, תראו, קצת קשה, אולי הם יבואו אלינו.
להגיד, הקטנה עוברת משהו, אני לא יודעת מה, בזמן האחרון היא יותר בבית, יכול להיות שככה היא מקנה אולי יותר בקטן, אפילו אל תתני תירוצים. היא עוברת איזשהו סוג של תקופה וזה, וקשה לה, היא מתנגדת לצאת, היא נורא אבל לא אוהבת החברות, בואו אלינו. ואז תבואו אלינו, ואז את עושה בעצם את כל הקטע החברתי, ביחד, עכשיו, בפרידה שקשה לה בגן, תגידי לה, אם עדיין קשה לה בגן, למשל, אז את אומרת לה, תראי בבוקר, קשה לך להיפרד ממני, כי את אוהבת אותי מאוד מאוד מאוד, ורוצה להיות איתי מאוד מאוד מאוד, אבל את יודעת הרי שבסוף שאני צריכה ללכת לגן. אז בואי נחליט בינינו, משהו ששתינו מסכימות עליו, איך בדיוק אנחנו נפרדות, ואז את עוברת למיכל הגננת, ואני הולכת. ואז
אני באמת מתחילה לעשות לה הכנות, נגיד אם...
לא, 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 הכנות זה רע. עזבי את ההכנות. ההכנות האלה, אני אגיד לך מה זה עושה. כל ההכנות האלה והתרמות האלה והדברים האלה מביאים בסוף למה שנקרא אצלי העסקת יתר. הילדה תמשיך בהתנהגות בגלל השיחה והדיבורי ותשומת הלב והמעמד, וראיתי אותה ודיברתי איתה והתעסקתי איתה. זאת סיבה להמשיך להתנהג ככה. עזבי, תעשי את זה קצר, תעשי את זה עניינים.
ואיך אני יודעת מתי השלב שאולי דרוש קצת, את יודעת, לתת לה יותר כלים, טיפול או משהו רגשי כזה, או שכרגע זה...
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו כללי. הפסיכולוגית של הילדה הזו זאת את. הפסיכולוגים של ילדים צעירים זה אמא ואבא שלהם. אם אין לה משהו אורגני, הפרעת קשב, לקות למידה שגם גורמת אולי לאיזושהי לקות חברתית, אין איזה דברים, אנחנו לא רואים איזה משהו מסוים, אז מה שקורה זה איזה שתהליך רגשי עם דברים שעוברים על הילדה, שקשורים לחיים שלה. אחיה בן השבע באלף, היא קצת מקנה. אחיה בן השנתיים תופס נפח, היא עוד יותר מקנה. היא במין גיל כזה שרוצים ממנה עצמאות, אבל את בהיריון ולא, ואז למה דווקא תמיד ממני? ילדים עוברים דברים. בואו לא נעשה את זה ישר טיפול רגשי. אנחנו עוברים דברים, וכל משבר בחיים אנחנו הולכים לטיפול רגשי. לא. אנחנו מוצאים בתוכנו את החוסן, וממשיכים מעלה עם החיים. אותו דבר גם פה, רגע לפני שאני שולחת לטיפול רגשי. ברגע שקשה לה בפרידה, אני מבינה שקשה לה בפרידה, אנחנו רוצים להתגבר על הדבר הזה. ולכן אני ממשיכה את מה שאמרתי, ואני אומרת לה, בואי נמצא את הדרך ונחליט, חיבוק, נשיקה, חיבוק, נשיקה, הסתכלות וחיוך, ומיכל באה ולוקחת אותך ואני הולכת. ובדיוק את זה תעשו, כשכמובן היא תפקה והיא תרצה להתעלות עלייך. תגידי לה, ביי מתוקה, אני הולכת לראות אותך בצהריים, ולכי לאוטו, תשבי באוטו ותפקי. ואז, 3, 4, 5, 6 פעמים, ואני מייצרת בילדה את כוחות ההתגברות. תקשיבי, אנחנו ילדים לא מפתחים חוסן, כוח פנימי, אם אני לא מייצרת להם תנאים שבהם הכוח הפנימי שלהם יוצא מן הכוח אל הפועל. ילד לא יודע שיש לו כוחות עד הרגע שהוא נאלץ לעשות בהם שימוש.
ובנוגע לחברות, את אומרת כרגע להניח.
אני אומרת, תמיד לשאול אותה, מאמי, בא לך ללכת לזאתי? לא. אז יאללה, בואי נזמין אותה. ואז אם חברה אומרת לה, בואי אליי, תסתכלי על ביתך ותגידי לה, בא לך לבוא אליה? ותגיד לה, לא, אני לא רוצה. אז תסתכלי, תגידי לה, תמרי, היא לא רוצה, בזמן האחרון היא אוהבת יותר להיות בבית. יאללה, בואי אלינו, נורא כיף אצלנו. ואז את מטפלת בנושא החברתי, אוקיי, ככה. עכשיו, למשל, היא רוצה ללכת לחברה, הגעתם לדלת, והיא תגיד, אמא, אני רוצה הביתה. אז תגידי לה, תקשיבי, תמר מאוד חיכתה לך. בואי רגע נחשוב עכשיו, מה יכול לחזק אותך? תני לה... תמציאו חפץ מעבר, ובואי אני אסביר לך מה זה. חפץ מעבר זה, תסתכלי, תכנסי לגוגל ותקראי על זה קצת גם, שתביני את זה לעומק. הוא מהווה את הסימבול לאימא במקרה הזה, לך. זאת אומרת, כל פעם שתנגיד זה יכול להיות הטלפון הישן שלך. זה יכול להיות, תקשיבי טוב, בבית את מציירת בתוך כף היד שלה, לב עם נקודה בפנים, ואת מציירת בתוך כף היד שלך לב עם נקודה בפנים, עם טוש, ואת אומרת לה, כל פעם שתתגעגעי אליי, תלחצי על הנקודה, אני ארגיש שזה אצלי, ואנחנו נחשוב אחת על השנייה ביחד. או למשל, תני לה טבעת שלך שאת יכולה להרשות לעצמך לאבד אותה, ושימי לה את זה בכיס, תני לה תיק קטן, תגידי לה, הנה, זה אני כאן בפנים. יש ילדים ששמים להם בכיסים קופסה קטנה. ואז את אומרת, כל פעם שתתגעגי אליי, תגיעי בקופסה הזאת, זה הקופסה שלי, כאילו אני בפנים, ואז אנחנו נחשוב ביחד. זה חפץ מעבר.
כן.
זה עוזר לילדה במעברים שבהם תוקף אותה הגעגוע. ואז את יכולה גם להגיד לאמא של החברה, תקשיבי, יש לה בתיק הקטן קופסה, שבעצם, אם היא נורא תתגעגע או מה, תגידי לה, בואי נלך אל הקופסה הזאת וניגע בה, כי אמא אמרה שברגע, שבגלל שהקופסה הזו שלה, כשאת נוגעת, היא מרגישה. נכון? משהו כזה. תלמדי, אוקיי? תלמדי מה לעשות עם הילדה, אבל לא בכוח. היא הולכת, עכשיו, את הפרידה כן, לעשות יותר קצרה, יותר ברורה, שתדעי לך, שככל שהפרידה נהיית יותר מסטיק, ככה אנחנו יותר מקשים על הילדים.
נכון, אני מרגישה שדווקא כאילו בפרידה...
לא, תקטעי אותה, תעשי אותה עם הרבה כבוד ואהבה לילדה, ואת הולכת. ככל שאנחנו יותר מורחים דברים, אנחנו יותר מקשים על הילדים. הרי היא יודעת שבסוף את הלכי. אז היא רק, אז רגע, אז רגע, אז עוד חיבוק, עוד נשיקה, אז רגע, אמא, שנייה, שנייה, די, די, לא, די. מאמי, אני הולכת, עם המון אהבה וחמלה, לחתוך עניין וללכת. וזה בקטע של פרידה, וזה בקטע של החברות. חכי קצת, תני לזה, כמה זמן זה כבר ככה? חודשיים, שלושה או פחות?
לא, בערך חודשיים, שלושה, כן.
אוקיי, אז בואי נחכה עוד קצת.
בהתחלה קישרתי את זה באמת למלחמה, ולגברים בעדות, וככה היה מאוד... ועכשיו, את יודעת, אני אומרת אולי ההיריון, אבל...
אולי, אבל זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. החיים של הילדים מלאים דרמות, חבר'ה. החיים של הילדים הם חיים מאוד קשים. זה כל הזמן להתגבר, זה כל הזמן חוויות שקורות להם לראשונה. מה זה אומר כשאת עוברת חוויה לראשונה? זה כמו שאנחנו מגיעות למקום עבודה חדש. זה חתיכת הסתגלות. אנשים אחרים, מקומות אחרים, הרגלים אחרים, חוקים אחרים, תגובות שונות. זה דורש המון כוחות, התארגנות פנימית. אז את רואה, אתה חווה את זה. עכשיו, אם היא נצמדת אלייך בבית, היא נצמדת אלייך בבית, כל דבר, אמא, איפה את, אמא, איפה את?
לא.
לא, יופי, מעולה.
לא, אבל היא כן מאוד, נגיד, בשטיפת פנים, אמא או אבא, בוא תעזור לי לשטוף או להתלבט, למרות שהיא כבר עושה את הדברים האלה לגמרי לבד.
אוקיי. אז תחליטי, מתי, אל תגידי, תעשי את זה לבד, תעשי את זה לבד, ובסוף את באה. תעשי את הסוף כבר בפעם הראשונה. את מבינה, אל תמריך את הדבר הזה. אם את יודעת שאת נשברת ועושה את זה בסוף. עכשיו, לדעתי זה גם יושב על פינוק, וזה כן עכשיו בהתאמה לבין שנתיים ולגיל שלך, מאוד בהתאמה. ולכן, אם את מחליטה שאת רוצה שתשטוף פנים, והיא קוראת לך והיא קוראת לך, ובסוף את באה, אז אל תעשי את זה בסוף. אלא ברגע שהיא אומרת, אמא בואי לשטוף את הפנים, בואי ותשטפי לפנים. היא רוצה את הפינוקים הקטנים האלה. בבוקר אין זמן להתעסקות, אז יאללה, תפנקי אותה. אחרי צהריים זה יהיה פחות, יותר נורמלי.
כן, כן.
מבינה? תמצאי איפה את יכולה להרשות לעצמך ולא להיכנס לאימותים שם.
הבנתי, בסדר גמור.
בהצלחה.
תודה רבה, תודה.
בבקשה. בבקשה, יקירה. כל טוב, כל טוב, שבת שלום. חבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, כמה דקות, ותכף אני חוזרת. שבתי אליכם ולשיחת הטלפון שממתינה כאן. שלום.
היי מיכל, בוקר טוב.
היי, גם לך, בוקר טוב.
אז ככה, השאלה שלי זה על ילדה מתוקה, ילדה באמת ילדה טובה, בת 3, ויש לה 2 אחים גדולים. ככה בן 7 ובת 9, שהם לפעמים יוצאות להם מילים קצת לא יפות מהפה, וכמובן ברור לי שהיא מחכה אותם. Mm-hmm. היא חוזרת אחרי המילים שלהם, כמו למשל סתום את הפה, וקאקי, ולפעמים חרה, אבל זה פחות. כל מיני כזה מילים שאני
לא
פחות
אוהבת.
זוכרת.
כן, כן, כן.
אבל היא באמת ילדה טובה מצבעה, אבל היא מחכה אותם, זה ברור לי. השאלה, איך אני...
מגיבה?
מורידה את ה...
מורידה את המינון, מורידה את המינון, אני אגיד לך.
כן, לא יודעת אם להתעלם, או להגיד לזה, אנחנו לא מדברים ככה.
טוב, בואי אני אגיד לך, בואי אני אגיד לך, זה נחמד.
גם כל מיני התנהגויות, לא רק מילים, התנהגויות, שממש אומרת לי לא, ומתנגדת לפעמים, שהיא, אם היא הייתה לבד, היא לא הייתה עושה את זה. זה ברור לי.
תשמעי, גם יכול להיות שיש דברים שהיא עושה שהם בהתאמה לגיל. זה גיל של אוטונומיה, של רצון לאוטונומיה. זה גיל נורא מתסכל דרך אגב. זה גיל שהיא כבר גם קצת ערה ליכולות שלה. היא יכולה ללכת, היא יכולה לרוץ, היא יכולה לטפס על כיסא ולהוריד מה שהיא רוצה. היא יכולה אולי לפתוח את המקרר ולהוציא דברים. מצד שני, לוקחים לה את זה מהיד, כי לא מרשים לה לאכול קרטיב לפני האוכל. או למרות שהיא רוצה והיא טיפסה על כיסא, היא עדיין לא מגיעה. או גם היא מגיעה, אומרים לה, עכשיו אני לא מרשה, ומחזירים את זה למעלה. זאת אומרת, הם פוגשים המון בשנים הצעירות האלה. הם פוגשים המון תסכול, הם פוגשים את הרצון שלהם, שזה הרצון לעצמאות ולאוטונומיה, שמתנגש כל הזמן עם זה, שבעצם הם אסור להם, לוקחים, מכריחים אותם, היא רוצה שניצל, היא מקבלת נקניקיות, נו באמת. אבל אני לא עושה עכשיו שניצל, אין לי מוכן. את מבינה? יש את ההתנגשות האלה, את ההתנגשויות האלה. ואז היא בעצם עושה, היא מתנגדת לך וכל הדברים האלה, יש סיכוי שזה בא מתוך זה. זה דבר, זה יכול להיות שגם מכאן. שווה, תיכנסי לאתר שלי, תכתבי בגוגל מיכל דליות, איתכם בבית, תיכנסי לאתר, או מרכז מיכל דליות, שם מלא מאמרים פתוחים, פוסטים, יש שם קורסים מקוונים שאת יכולה לרכוש, ובאמת נותן לך את כל הרעיונות על גידול ילדים.
אוקיי, ויש גם את הקטע שהיא פשוט התחילה לנשוך אותי לאחרונה. אני יודעת גם שזה מתסכול, אבל היא לא כזאת, היא באמת לא...
נכון, נכון.
היא לא כזאת.
אז יש כל מיני דברים שעוברים. תראי, היא לא עושה את זה בשביל להרע לך. הלא כזאת זה אומר שהיא מתוקה וילדה טובה. היא לא נושכת כי היא פתאום נהייתה ילדה רעה והיא רוצה במזיד. ממש לא. היא פשוט לא הצליחה...
היא גם מבקשת סליחה בסוף.
נכון.
סליחה, אמא.
נכון. אני רוצה שלא תסלחי. בלי
לא,
בלי להגיד לה אני לא סולחת. סליחה, תקשיבי טוב יקירה, סליחה זה סתם מילה. אני לא רוצה שיגידו לי סליחה. אני רוצה שיבינו את המשמעות של הפגיעה בי. לא מעניין אותי שאומרים לי סליחה. לא רק זה, היא אומרת סליחה, ואחרי שעתיים היא נושכת עוד פעם. אז מה, 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 מה עשינו? זאת אומרת, אני רוצה שהיא תבין את המשמעות של לנשוך את אמא. והמשמעות היא שתיים. אחת זה לאמא נורא כואב, ולכן בפעם הבאה שהיא נושכת אותך, תצעקי. איה! ותיבעלי ותתרחקי ממנה. ומבחינתי תפרצי בבכי.
אני בדרך כלל עוצרת אותה, היא כאילו רוצה לנשוך, ממש מתקרבת, אבל אני לא באמת נותנת לה לנשוך אותי.
אם את לא נותנת לה,
אני לא אתן לה לנשוך אותי, כי זה באמת כואב.
אוקיי, עכשיו, אז אם נאמר, היא מפתיעה אותך והיא נושכת, אז תצעקי ותפקי. ואז היא פוגשת את מה זה אומר לאחיו לאמא. ויותר מזה, אם את עוצרת אותה, תבואי אליה ותגידי לה היום ברגע של שקט, באוטו, בזמן האוכל, לפני שהיא הולכת לישון בצהריים, מתישהו, תגידי לה, לפעמים את כועסת או את עצובה, ונורא בא לך באותו רגע לנשוך. ואז את באה אליי לנשוך אותי, ברור לך שאני לא אתן לזה לקרות. אף אחד לא ינשוך אותי ולא יעשה לי כואב, לא, 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 בטח לא הבת שלי. ואם אני אראה אותך, מהיום, מתקרבת אליי, ורוצה לנשוך אותי, אני מיד מתרחקת. אני לא אתן לאף אחד לעשות לי דברים כואבים. עכשיו, המשפט הזה, אני לא אתן לאף אחד לעשות לי שום דבר רע, זה משפט שאני רוצה שתיקח איתה לכל החיים שלה. אני לא רוצה שיעשו לי, את מבינה? תביני את המסר פה. ואת אומרת על עצמך, אני לא אתן לאף אחד לעשות לי חייב ולעשות לי כואב. סליחה? ועוד הבת שלי? בגלל זה, אם אני רואה אותך, באה לי, קרתי אותה לנשוך אותי, אני הולכת, אני מסתגרת בחדר. אף אחד לא יעשה לי כואב. אבל אם את אומרת את הדבר הזה, חובת ההוכחה חלה עלייך. ואיך שהיא באה אלייך לנשוך אותך, את הולכת לחדר, את מסתגרת ואת נשנת על הדלת. נכון, ברור, ברור, ברור. איך אני למדת על ההשלכות של ההתנהגויות שלה? ברור.
גם אם היא עושה את זה לאחד האחים, אז פשוט כאילו אני אומרת לה אותו דבר, אני לא אתן לה...
לא, לאחים, רק שנייה. לא, לאחים את לא צריכה להגן עליהם, שהם יגנו על עצמם.
באמת?
ברור! למה מה?
אבל לא תמיד הם מצליחים לתפוס את זה בזמן, כי אני יותר קצת...
אז שיתנו לה פליק, שיתחפו אותה, שלא ישתפו אותה במשחק, שיסתגרו בחדר ולא ייתנו לה להיכנס, תני להם.
לא להפריד ביניהם?
לא, לא. לא, היא בת 3, הם בני 7 ו-9, מה, הם לא יכולים להגן על עצמם? שיגנו על עצמם.
היא תקבל אחר כך בראש יותר מדי פשוט.
אז שהיא תלמד לא לנשוך אותם, איך היא תלמד לא לנשוך אותם?
כן. זה יכול להיות אגרסיבי מאוד אחר כך, התוצאות של
ה... אז את צריכה להגיד להם, חבר'ה, מהיום, אתם פתאום אמרתי לעצמי, די, אתה בן 7, את בת 9, רבק. אני לא צריכה להגן עליכם מחצי תינוקת בת 3. ואם היא באה והיא עושה דברים שלא מקובלים עליכם, לוקחת, חוטפת, נושכת, תגנו על עצמכם. אני רק מבקשת שלא תשכחו את הכוח הפיזי שלכם, תעשו את זה בזהירות, אבל תגנו על עצמכם. ואז
כן,
הם אומרים,
לא מעלה... נתערף בעניינים כאלה, באמת?
לא. לא, אוקיי. לא בהפרשים האלה של הגיל, ממש לא. את מבינה מה את מייצרת כאן? את מייצרת כאן מצב שהילדה עושה משהו רע, והילדה זוכה במלוא תשומת הלב שלך. והם עומדים חסרי אונים, אימפוטנטים, לא יודעים להגן על עצמם, מאיזה ממזרתה בת 3 שבאה לדחוף להם, לנשוך אותם ולחטוף להם. מה, אני מגדלת מפלצת קטנה, מה, 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 סליחה? מה פתאום? ברור שאני לא מסכימה. תשמעי, אם היא הייתה עושה את זה לבן 2 או לבת 4, אולי. אבל בהבדל גילאים האלה? שיגנו על עצמם. מבינה? Okay. לא רק זה, עוד רגע, עוד רגע, הם באים ואומרים, תמיד את מגינה עליה, תמיד את נותנת לה, תמיד את כועסת אלינו. יפה,
נכון,
נו, נכון, נכון, נו, אני צריכה, נכון. אני צריכה להגיד לך, כי את באמת נכון. לא הוגנת. תני להם את האפשרות להגן על עצמם. ותגידי להם, חבר'ה, זה צריך להיות בפרופורציה, כי זאת ילדה קטנה בת 3. אני מבקשת מכם, אם אתם דוחפים נורא בזהירות, שלא תיפול על משהו, או אל תדחפו. קחו אותה, תזיזו אותה, תסגרו את הדלת, אל תתנו לה להיכנס. זה מקובל עליי. לכו משם למקום אחר, קחו את המשחק, תעלו את זה, קחו את זה למקום אחר. כל מיני, יש מלא דברים להגד על עצמכם. תברחו ממנה, תסגרו את הדלת, אל תתנו לה להיכנס. אל תשתפו אותה במשחק. יש מלא דברים להגד על עצמך. זה לא חייב להיות תמיד דווקא בתוקפנות ובאלימות. אתם יודעים מה, אם מתקרבת, תתפסו אותה, אתם יותר חזק ממנה. תתפסו אותה, תחזיקו אותה מרחוק מהגוף, ותגידו לה, אני לא אתן לך להרביץ לי. שיתפסו לה את הידיים. אוי, תהיה מתוסכלת.
נכון.
מעולה, מעולה. איך היא תלמד? איך היא תלמד להפסיק לעשות את זה? כי כרגע היא לא לומדת להפסיק לעשות את זה, להפך, היא יוצאת כזאת מורווחת, שרק שווה לה לעשות את זה שוב ושוב ושוב. ולך היא אומרת סליחה, נקטע את השטח, ואחרי שעה היא יכולה לבוא ולנשוך אותך עוד פעם.
אוקיי.
את מבינה את הקטע? צריך לייצר השלכות. יש consequences, יש תוצאות לכל התנהגות. ואת לא מייצרת תוצאות. התוצאות הם אחים כועסים. איך? שהחליטו, התוצאות הם אחים לא משתפים, התוצאות הם אחיו, אחים שיורדים למטה לגינה ולא לוקחים אותה. היא לא בעונש, הם לא לוקחים אותה, כי הם לא רוצים, לא נעים בחברתך. את נושכת. והם הולכים בלעדיה. והיא כל כך עצובה. אבל רק שם, את לא צריכה להגיד מילה, רק שם היא מבינה את התוצאות של ההתנהגות שלה.
נכון.
ואז היא יודעת להגיד לעצמה, את לא צריכה להתערב בכלל. אנחנו מתערבים יותר מדי. ואז היא יודעת להגיד לעצמה, אני מתנהגת רע, הם לא רוצים לקחת אותי. אם אני רוצה שהם ייקחו אותי, כדאי לי להתנהג אחרת. היא יודעת מעולה לעשות את זה בגן. למה היא לא עושה את זה בבית? כי את כל הזמן מתערבת. ולא נותנת לה ולהם לייצר את ההשלכות של ההתנהגויות שלה.
הבנתי, ולגבי המילים שהיא חקרת,
קלאסי, נחזור למילים, נכון. לא, תבואי ותגידי, תקשיבי, יש כל מיני מילים שאני לא אוהבת. עכשיו, בחייך, היא יודעת מה זה פיפי קקי, זה מצחיק אותה. להגיד לאמא, נכון, פיפי את קקי, זה נורא, זה הכי מצחיק בעולם. וגם אם היא אומרת זבל חרה, ואני לא אנבל את הפה, והם אומרים, כן, בן אלף, בת זה, והם משתמשים באותיות שבין וב לחטא. מה היא יודעת? היא רק יודעת שזה מעצבן אותנו. היא רק יודעת שזה גורם שאני אתעסק בזה הרבה מאוד, בגלל זה היא עושה את זה. ולכן אני מחליטה לא להתעסק בזה. ואז אני אומרת לה, יש כל מיני מילים שאת שומעת, גם מאחותך, גם מאחיך, אולי גם ילדים בגן. אני לא אוהבת שאף אחד מכם אומר אותם. אני מהיום שומעת את המילים האלה, שלום הלכתי, לא רוצה להיות שם. לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדבר. זהו, הלכת.
אבל את...
כן, לא, את אומרת לה מהיום, אל תגידי לה מתעלמת ממך. מהיום אני עושה כאילו לא שמעתי, כי לא מתעלמים מילדים פיזית. היא עושה את זה כדי...
לא, אבל כשהיא אומרת המילים האלה, אחר כך אני פשוט לא מגיבה לזה.
לא, שלום, הלכתי. לכי.
זה אוויר.
כן, אוויר, הכי טוב.
ללכת?
לא, מבחינתי, זה אוויר, זה אוויר. ואני אגיד לך גם למה. נורא חזק המשפט הזה, צריכים להבין, במיוחד כשהילדים הם קטנים, אם אין קהל, נגמרת ההצגה.
נכון.
מבינה? אז נכון, זה אחד הדברים שאנחנו תמיד אומרים לילדים שלנו, תעשה כאילו לא אכפת לך, תעשה כאילו לא שמעת. האחים לא יכולים להתמודד על זה, אבל אנחנו המבוגרים, תעשה כאילו לא שמעת. תגידי לה, מהיום אני אעשה כאילו לא שמעתי, האוזניים שלי נהיות חרשות למילים מגעילות. ואז היא אומרת, פיפי קקי, פיפי קקי, אמא, אבא, והיא תעשה את זה דווקא דווקא, והיא תקצין, והיא תעצים. תיכנסי לשירותים, שבי, הרבה זמן, קחי ז'ורנלים לבית שימוש.
כאילו להתעסק במשהו.
משהו אחר, כן, כן, כן. אני מקווה שזה יעזור.
סוג של התעלמות כזה, מהמילים.
נכון, נכון.
אוקיי.
ואז היא תבוא ותגיד, אמא, אבל אמא, אני פה, תגידי לה, כן, מאמי, אני איתך, פיפי קקי, פיפי קקי. תסתכלי על השמיים, לכי למקום אחר, משהו כזה. אבל אמא, אבל אמא, תגידי, אותך אני רואה תמיד, אבל יש דברים שהפסקתי לשמוע. זהו. בהצלחה.
אוקיי, תודה רבה.
כל טוב. ביי ביי, שבת שלום. ואני רואה, רגע, שיש לי פה שאלה. שלום מיכל. בני בן 3.5 וקיבלנו הבחנה שהוא על הרצף בתפקוד גבוה. אשמח לכל מילה מעודדת שתוריד את המסך השחור מעל עיניי. קודם כל, יקירה ומתוקה שלי, או שזה גם אבא, תנו למסך הזה, מותר לכם, לגיטימי. קיבלתם הבחנה שמנתקת, מנטרלת, חותכת איזושהי פנטזיה של וואי וואי וואי, של איזשהו סוג של אידיליה. וזה נורא לא נעים, וזה מפחיד. וגם יש לנו תמיד סיפורים על ילדים אוטיסטים, וואי וואי וואי. אז קודם כל מותר לך שיהיה לך מסך שחור מול עינייך. תיכנסי לדימוי הזה, תיכנסי למיטה, בתוך שמיכת הפוך, תפקי כמה שאת רוצה, תדברי מי שאת יכולה, תגידי כמה החיים האלה לא הוגנים, תהיי בקטע. תקשיבי, זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. ואז, תתחילי להבין מה המשמעות של זה. זה הכל, תתחילי להבין מה המשמעות של זה. המשמעות של זה זה ילד מאוד אינטליגנט, המשמעות הזה זה ילד שיהיו כאן דברים מסוימים שהוא יהיה בהם מאוד ברור, מאוד החלטי, מאוד בדרך שלו. המשמעות של זה שיהיה לו קשה לייצר חברויות. בואי תראי מה המשמעויות של זה. ואנחנו היום יודעים לטפל בתינוקות בני שנה שמגלים שהם על הרצף בתפקוד גבוה. תפקוד גבוה אומר שהוא אינטליגנט, תפקוד גבוה אומר שהוא מבין. תפקוד גבוה זה אומר שהוא יכול להסיק מסקנות מתוך התנהגויות, מתוך למידה. תפקוד גבוה אומר המון דברים מאוד טובים. ויהיו לו גם את הקשיים שלו. אני מציעה לכם, תחפשו באינסטגרם ובפייסבוק, בפייסבוק אני מכירה אותו, את דוקטור מורדי בן... תכף אני אגיד לך. וואי, אני לא יודעת למה מורדי, אני ממש מתנצלת, תמיד אני שוכחת השם המשפחה שלך. בן חמו. תנו לי לבדוק שאני לא טועה. דוקטור מורדי בן חמו, מורדכי, בן חמו. מורדי גר בערד, מורדי הוא דוקטור, יש לו דוקטורט מהסורבון, שתבינו את הקטע של האינטליגנציה. מורדי הוא אוטיסט, אני מכירה אותו באופן אישי, הוא מרתק, והוא מקדיש את חייו, דרך אגב הוא נגן רוק אנד רול, גיטרה בס, הוא חלק מלהקה, הוא מקדיש את חייו לחקר האוטיזם, להרצאות על האוטיזם, לדוגמאות שלו על עצמו. יש לו ספרים שחבל לכם על הזמן. אני במיוחד נורא אהבתי את רוק אנד רול, את... וואי, אני מצטערת, אבל לא חשוב, ואוטיזם. בא לי תמיד להגיד סקס סמים ואוטיזם, אבל זה לא זה. זה רוק אנד רול ואוטיזם. אוטיזם, קוסקוס ורוקנרול. קוסקוס כי הוא כמובן בא נדמה לי ממרוקו. אוטיזם, קוסקוס ורוקנרול. תעמיקי בזה. ברגע שהוא בתפקוד גבוה, תדעי לך, גם רוב האנשים לא ידעו ולא ישימו לב. ואתם מהיום תרתמו את עצמכם תקשיבו טוב למילים שאני אומרת. ללמד את הילד לרכוש את המיומנויות שחסרות לו. ואם הוא על תפקוד בתפקוד גבוה, זה בעיקר מיומנויות חברתיות. אוקיי? בסדר, יש לכם עכשיו חתיכת פרויקט. כל ילד דרך אגב הוא פרויקט, והילד הזה גם בוודאי. החיים שלכם יהיו אותו דבר, כשאתם כל שבוע, פעמיים בשבוע, פעם בשבוע, תיקחו אותו. למטפלת, תלכו להדרכת הורים, תדעו בדיוק מה לעשות עם הילד המיוחד המסוים הזה, ותתמסרו לעניין הזה. אתם תרוו הרבה נחת מהילד הזה. תמה התוכנית, אתם כבר שומעים את המוזיקה, ואני רצה ואומרת שלום, שלום, ותודה לכולם, למאיר הפרץ, לעידו טבת, אחי עד לוק, אליעזר בן יהודה, רון לודין, וכמובן לכם. אתם כמובן תישארו כאן, כי אחריי אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, ומאיה זיו וולף, ואחריה דוקטור מאיה רוזמן, ואחריה פרופסור אפי קרסו, ותחתום את יום שישי רבקלי מיכאלי. כל טוב לכם, שבת שלום. אתם ואני ניפגש כאן בשישי הבא.